יש לי בטוח שכניסן הבקילה, לא?
אני אבא בשם.
יש לך פה את שירה?
כן, אני אבא בשם.
אבל זה לא נגיד
לך. טוב. אני אבא בשם... נלמד היום קצת בעניין הפרשה מהרמת ואלי, רבי משה דוד ואלי, שהוא התלמיד, תלמידו של מבית מדרשו של הרמח"ל, ומתייחס קצת לעניין שמדבר על... חש הדעת טוב ורע, מה שאפשר בעזרת השם. וקרא האישה, מה? פרשת בראשית, שנת תשעים סמך זין, שנת ספר הזוהר. טוב. וקרא האישה, כי טוב העת למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העת להשכיל. קשה מאוד לעמוד ליד עת כזה ולא... ליפול למלכודת, כן, יש הכל. הוא טוב למאכל, הוא יפה, יש לו נתינת שכל. כלומר, זה מנגנון לא פשוט, כן, לשרוד ליד. דבר טוב. דבר כזה מאוד מאוד מושך. וכאן יש להקשות. אם עדיין לא אכלה מפריו, איך ראתה שהוא טוב למאכל ונחמד להשכיל? שאלה פשוטה. מאיפה אתה יודע שזה טוב למאכל ושזה תאווה לעיניים? תאווה לעיניים אפשר לראות, כן, זה מוסף. אבל נחמד וטעים והכל. איך? אלא שראתה דבריו של המסית כאילו הם נכוחים וטובים והסכימה לדעתו. מה? המפתה עובד קשה. הנחש הסביר לה וכל כך מסך אותה לדבר הזה, שבעצם חווה נמשכה באופן של תקרנות לדבר שהנחש מחר לה. הנחש מחר שחורה בלי שהיא בעצם תדע מה הולך להיות שם, אבל הוא הסביר לה שזה טוב למאכל ושזה נחמד להשכיל וכו' וכו'. כלומר, תקשורת טובה יש לנחש. וקרא האישה, כלומר, וראתה, זה אפשר לראות, זה אפשר להבין, שראייה היא לא צריכה את הנחש, אבל לראות את זה בעין יותר מעמיקה, היא צריכה מישהו שכבר דיבר על הנושא הזה, ומשך אותה לדבר הזה. הנחש הוא הקלקול הראשון, והוא התיקון האחרון. נחש בגמטרי המשיח. 358. מה שמתחיל עם הנחש מסתיים עם מלך המשיח. כלומר, מלך המשיח הוא תיקון חטא הנחש, חטא אדם הראשון. זאת אומרת, במה שהתחיל בקלקול חייב להסתיים בתיקון שהוא עומד כנגד, ממש באותה רמה. מה אני רוצה לומר? שהדור שמאוד קרוב למשיח, שזה הדור שלנו, בעזרת השם, הוא דור שבעצם באותה חוויה של עץ הדעת טוב ורע. איך אנחנו יכולים היום להיות באותה חוויה של עץ הדעת טוב ורע? קודם כל צריך להבין שעץ הדעת טוב ורע זה לא שבתוך העץ יש דברים טובים ודברים רעים, אלא לעניות דעתי הדברים הטובים הם גם אותם דברים שיכולים להיות רעים. כלומר, אותו פרי, לפני הזמן הוא רע, בזמנו הוא טוב. עובדה, למה שאני אומר, שביום השבת, עם כניסת השבת, היה מותר לאדם וחווה לאכול מן העץ. כלומר, מתי היה אסור לאכול מן העץ? לפני שבת. זאת אומרת, שאותו פרי שהוא לפני זה אסור, רע, כמה שעות לאחר מכן, כשהשבת כבר מתחילה, אותו פרי הופך להיות טוב. מול איזה עץ אנחנו נמצאים כאן? עץ מעניין מאוד. עץ שהוא, איך אפשר להגדיר את העץ הזה?
לשמש את הטוב ורע.
טוב ורע לפי מה?
זמן.
לפי הזמן. כלומר, אנחנו לא בעץ שיש בו פירות טובים ופירות רעים ואתה צריך להחליט ביניהם. זה אותו פרי. זה החיים שלנו היום. ולכל אחד מאיתנו, כמעט, יש עץ כזה בבית.
ואם ידע שצריך לחכות על תמיסת התמונה במותר לקרוא?
זה העניין. כלומר, אם אתה יודע ובוחן את העניין ומתעסק בעניין הזה ויודע שעכשיו זה לא טוב, אבל אחר כך זה יהיה טוב, וכל נושא ונושא בחיים, אתה יודע להכניס אותו בזמן הנכון, במינון הנכון, בהגדרה הנכונה, ואתה לא הולך לחפש דבר שלא שייך לך, אתה בעת הדת טוב. ואותו פרי, אם אתה אוכל אותו לפני הזמן, מחוץ למסגרת, הופך להיות אותו פרי, רע. יש לכם עץ כזה? אינטרנט. אינטרנט זה עץ הדעת טוב ורע. כל אחד יש לו עץ הדעת טוב ורע בבית. אתה סוגר את החדר, אתה סוגר את החדר ואתה נמצא לבד מול מה? מול העולם כולו. הרי אדם הראשון היה לבד, נכון? אז כל העולם שייך? לא, גם לך, בתוך החדר הזה כל העולם שייך לך. מה שאתה רוצה, אתה רק לוחץ על כפתור והכל הולך, והכל מכל כל, מה שאתה רוצה. כל הבריאה כולה בשנייה אחת, אם זה גיאוגרפית, אם זה מדעית, אם זה בעניין של משיכה לכל מיני דברים, מה שאתה רוצה. ואתה פשוט צריך להחליט לפני העת הזה מה אני אוכל, מה אני לא אוכל. זה אותו פרי. על אותו מסך יכול להופיע לך דבר או דבר והיפוכו. כלומר, אנחנו בסיום של מה שהיה מול אדם הראשון. הוא היה לבד בעולמו, כל העולם שייך לו, גם אתה מול המחשב שלך, כל העולם שייך לך. אז זה אמרו חכמים, סוף מעשה במחשב תחילה. כלומר, אנחנו ממש מול אותה בעיה, מצד אחד זה אור גדול, מצד שני זה יכול להיות חושך גדול.
למה לא נגעו בעץ החיים?
למה? לא נגעו. זה תוספת. זה תוספת. לא היה אמור לא לגעת בו. מי הוסיפה את זה? חווה הוסיפה לא לגעת, אבל לא כתוב. בוודאי.
ולמה? השם סגר את
התיבה. זה משהו אחר.
שלא יקרו בעץ החיים, וזה אומר כמה בחדר את החיים?
מזל טוב. לא, זה לא עזר. יש פה עניין שאחרי
שעשו
את העבירה, אי אפשר להתכנס לגן ולטעום מעץ החיים מחשש שמה? שתישאר לעולם עם האנרגיה של החס.
אבל
השם סגר את הכניסה? בגלל זה הוא סגר. כלומר, לטובתו של האדם הכניסה חזרה לגן עדן נסגורה לטובתו של האדם. כי אם אתה הולך לחיים נצחיים עם הרסימו של החס, אתה תחיה עם החס לנצח.
אבל מה היה?
בוודאי. ולכן, אם הם היו תואמים את החיים לפני, אז אחר כך את הדעת טוב ורע זה היה בסדר. הבעיה זה כשאתה בודק את הטוב והרע לפני שאתה טועם את החיים.
זה
אומר שהחיים
של השבח של התרדיברות, של משה,
הוא קבר
את התרדיברות,
שזה
לא
יצא עם הרמה של התרדיברות. כן, כן, כן. כלומר, זה לטובתנו. ולכן, ותיקח מפריו ותאכל. ותכף קפצה להמוות מכאן ומכאן. שרי ובטף, כן, ותיקח זה ובטף, ותאכל, ותרת, כל ביטויים שהתורה אומרת לנו כאן זה מתחיל בוו-טס. וו-טס זה חלק מהמוות, חסר רק מן. תוסיף מן משני הוו-טס זה מוות. כלומר אין הרבה כדי שהמוות יגיע. יש כבר צירוף של שתי אותיות מן השלוש. כך אומר הזוהר הקדוש. שהרי וו-טס של ותיקח והמן של מיסיריו, זהו, יש לה כבר את הקומבינציה שמביאה אותה למדרגה של מוות. כלומר, למדרגה של חוסר חיים. מוות זה חוסר חיים. זה לא דבר בפני עצמו. וכשאין חיים, אז זה מופיע. הם אותיות מוות מכאן, וגם המם של מיפיריו ואיבבת של ותוכל. כלומר, מכל הצדדים יש לך את הוותה, ואתה פשוט צריך לחבר להם את המם, ואז יש חד ושלום את המוות. הם אותיות מוות מצד אחר. כלומר, היא עטופה מהסכנה הזאת, שזה חוסר חיים בגלל שהיא ירדה ממדרגת החיים. איך אפשר לרדת חד ושלום ממדרגת החיים למדרגה שהיא הפך החיים? ברגע שאתה לא מבין שהחיים, כן, הם קודמים למה שאתה עושה פה, אפילו בתורה ומצוות. אם התורה והמצוות שלך הם קודמים לחיים, לא הבנת כלום. תורה ומצוות זה חלק מהחיים, כלומר קודם כל יש חיים, ובתוך החיים יש את התורה והמצוות. כלומר, עץ החיים קודם לעץ הדעת טוב ורע. אבל אם אתה נכנס לטוב ולרע וירדת ממדרגת החיים, אתה לא חי את הדבר הזה, אז אתה כבר חס ושלום בסכנה. ואותו דבר יכול להיות בשבילך או תזונה נכונה או רעל. ואומנם דקי המוות הזאת לא הייתה המיטה הממשית כמו שהיא לשאר בני אדם, אומר פה הרב. זה לא מוות רגיל שצריך לקבור את חווה. היא לא מתה במשמעות של המושג הפשוט של המיטה. שהרי כל מדרגה שאתה לא נמצא בה זה נקרא העדר. המהר"ל מביא בפירושו למסכת אבות שכשהאדם מתחת למדרגתו, הוא נמצא בהיעדר. זאת אומרת, זה המוות בשבילו. אתם מבינים שכל אחד יש לו בעצם חוויה של מוות פחות או יותר גדולה, לפי הרמה שהוא צריך להיות בה, באמת, והרמה שהוא נמצא בה היום. זאת אומרת, אנחנו בעצם קצת מתים וקצת חיים. תלוי בקרבה שלנו למהותנו. אם אני קרוב אל עצמי, אל עצמיותי, אני יותר חי. אם אני רחוק ממה שאני צריך להיות, אז אני נמדד במוות. ברגע שחווה בורחת ממה שהיא, אז היא יורדת למדרגה אחרת, וברגע שאתה במדרגה אחרת, זו כבר חוויה של מיטה. כלומר, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. מה הם? הקנאה והגאווה. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? מה הוא נעלם מהקוסמוס? מאיפה זה מוציא אותו? מי זה העולם שהוא יוצא ממנו? הוא עצמו. ברגע שאתה יוצא ואתה מתאבה למה שלא שייך לך, למשל ניקח בקנאה או בקנאה, אדם מקנא במה שיש לחברו. כלומר, הוא לא יודע מה שיש לו, כי זה לא מספיק לו. אז הוא כבר לא אצלו, כי הוא עזב את אצלו. והוא הולך לשני, אבל גם שני לא שייך לו, כי זה של השני. אז איפה הוא נמצא? הוא יצא מן העולם. זה נקרא היעדר, בלשון המהר"ל. המהר"ל קורא לזה היעדר מלשון חיסרון למדרגה המהותית הזהותית שלך. ותמדוד אצל כל אחד ואחד כמה הוא מת וכמה הוא חי. כלומר, מוות וחיים זה כמה אתה קרוב או רחוק למהות הפנימית שלך. אתה רוצה לחיות? לך לך. זאת פרשת לך לך. לך לך, אתה מתחיל לחיות. כשאתה הולך לכיוון שלך, כלומר, לחזור ולגלות מי אתה באמת במקור, שם אתה זוכה לחיים, שם אתה זוכה לכל מה שהקדוש ברוך הוא מכין בשביל אברהם אבינו. אותו דבר כל אחד ואחד מאיתנו. אם אתה בורח ממדרגתך, אתה קצת נפלת במדרגה זו. ולכן אומר פה הרב, זה לא מיטה ממשית כמו שאר בני אדם, שתצא רוחם וישובו לאדמתם. לא. כי כבר ידוע שהאריך הקדוש ברוך הוא אל האדם יום אחד שלו שהוא 1,000 שנים. כלומר, ביום אכולך ממנו מות תמות, זה לא ברגע שאתה תאכל אתה מת. במובן הפיזי. אבל אתה כן מת במובן הרוחני, כי ברגע שאכלת מדבר שלא היית צריך לאכול, ירדת ממדרגתך המקורית האמיתית. הפסוק אומר כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול יעבור. כלומר, 1,000 שנים שלנו בעולם הזה זה יומו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, ביום אכולך ממנו, מתכוון הקדוש ברוך הוא, תוך 1,000 שנה אתה מת. כמה זה היה? 930. זה בסדר. מתוך האלף הוא איבד 70 שנה לחייו, שהוא לא ממש איבד אותם, כי הם הלכו למישהו אחר שצריך לגמור את התיקון, דוד המלך. למה דוד המלך? כי הוא מסיים את כל הסיום של המלכות, דוד חי 70 שנה, בדיוק מה שחסר מאלף לאדם הראשון. כלומר, ראשי תיבות של אדם זה א' ד' מ', אדם, דוד, יחיא. זה ראשי תיבות אדם. כלומר, בתוך האדם עצמו, המקורי, הראשון, יש את כל סיפור ההיסטוריה במשולש אחד גדול. א', מ', וד' באמצע. למה אני אומר באמצע? כי כתוב במערל שאותו זמן, אני תלמידי המערל, שיפריד בין אדם הראשון לדוד המלך, הוא בדיוק אותו זמן שיפריד מדוד המלך למלך המשיח. זה פשוט מאוד. אנחנו יודעים כמה זמן יפריד בין אדם הראשון לבין דוד. כמה זמן? 5,708 וחלק ל-2. הבנתם? שנת תשכ, שנת תשכ. מעניין מאוד. שנת תשכ. שנת תשכ מדינת ישראל. מעניין מאוד, מפחיד כמעט. לחלק לשניים זה השנים של דוד המלך. גילוי עצום. ביום אכולך ממנו מות תמות. יום סתם, דהיינו יומו של הקדוש ברוך הוא, אלא המיטה הזאת הייתה הסתלקות האורות הקדושים. ברגע שהאורות הקדושים מסתלקים, אז יש חיסרון באור. כשיש חיסרון באור, אז אתה כבר לא רואה, אז אתה כבר שוכח. כן, שכחה זה אור חושך, נכון? זה אותיות חושך. ברגע שאתה מסתלק מהאור, אז אתה מסתלק מהאור. אז אין אור, יש כותר חושך. אז החושך מתגבר. כלומר, מה זה חושך? העדר של אור. אין חושך, זה רק פחות אור. כלומר, אדם שוכח בגלל שהוא לא באור התורה. ורגע שאתה שוכח, אתה מתרחק ושוכח עוד יותר, כי שכחה מביאה שכחה. אז אתה לא זוכר. אז אתה נעלם בעצם בעצמך, אתה כבר מאבד מן העולם לבד, כי השכחה גורמת לך לעוד שכחה, לעוד חושך. אתה חייב לחזור לאור. איך חוזרים לאור? איך חוזרים לזיכרון? וראיתם אותו וזכרתם. צריך להסתכל בציציות. מה זה הציציות האלה?
איך
עושות הנשים? נשים צריכות שהן מחפשות את הציציות של הגברים ומגעשות, הן צריכות להפריד את החוטים, ובזה יש להם מצווה והשתתפות במצווה של הגבר. ולכן האישה, טוב לה שתטפל בציציות של הגבר, שהיא רוחקת אותם, שתפריד את החוטים כדי שיהיה לה חלק במצווה היקרה הזאת. והיא מסתכלת גם כן,
דרך אגב, זה מאוד מתאים לה, כי לפי הקבלה, החלק הזה נקרא שערות רחל. כלומר, יש פה עניין פנימי שאני לא יכול עכשיו להיכנס בו, אבל זה חלק מהבניין. שם יש לנו אחיזה בשערות של רחל, כי בכל השאר קשה מאוד קצת, כן? עוד יותר בתלית הגדולה. שם זה אורות מקיפים. תלית הקטנה זה אור פנימי, לכן יש לו חור באמצע. הוא מתלבש בתוך הגוף. אבל התלית הגדולה שהיא אוספת על הגוף היא אורות מקיפים. ובגוף התלית אין לנו ידע עדיין. עד לעתיד לבוא, שיהיה לנו ידע. אז במה יש לנו ידע בינתיים? בחוטים, בקצוות. החוטים האלה חשובים, יש להם קשר, יש להם קודים.
אם יש לך חסר,
היא גם רואה. היא צריכה להשלים או להגיד, זה חלק מהמצווה. על כל פנים, כשמתרחקים מהקודש, מתרחקים מהאור, מופיע באופן טבעי השכחה. אז אתה שוכח דברים. והשליטה עליהם, של, והשליטה עליהם, כן, של הסיטרה אחרת דאי, סיטרה דמותה ממש. כלומר, סיטרה אחרת הצד השני, הוא מסתלט ברגע שהקודש הלך. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איך יכולה להיכנס באדם רוח שטות? הוא פינה מקום. איך הוא מפנה מקום? ברגע שהוא חוטא, מה קורה? הוא בעצם, אני עכשיו מתרגם לכם מה קורה בזמן חטא. איך אדם יכול לחטוף? הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מפריע לי. זה החוצה כמה דקות. אם אתה נשאר בי, אני לא יכול לחטוף. אז הוא מוציא כביכול את הקדוש ברוך הוא ממנו. איך זה עובד? זה פשוט. כשאדם חוטא הוא במנגנון שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו ברגע הזה במודע, זאת אומרת הוא כאילו זורק אותו ממנו, אז הוא מפנה כביכול את מקומו, הוא חושב לפחות שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם באותו רגע, כי אם הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן הוא לא היה יכול לחטוף, זה מפריע לו. אז הוא מפנה מקום, במקום הפנוי נכנס רוח אחרת, כי זאת הייתה רוח הקודש. רוח הקודש יצאה, נכנסה רוח שטות. שטות מלשון שטן, שטן מלשון שטייה. רוקד בעברית נקרא רקדן, שוחה נקרא שחיין, שוטה נקרא שטן. כלומר, אדם שיצא מהכיוון הנכון, מביא לעצמו שטייה מהדרך הנכונה. וזה נקרא סיטרה דמותה. כלומר, צעד של חיסרון חיים. אנחנו קוראים לזה באופן פשוט מוות, אבל עדיף לקרוא לזה חיסרון חיים. כלומר, לא כולם מתים באותה מדרגה. עובדה, צדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים. כלומר, אפילו שהוא מת ושניהם קבורים בגבעת שאול, זה לא אותו דבר. יש אחד מת ואחד חי, אבל שניהם קבורים. לא. אגיד לכם יותר בצד הפוך, יותר פשוט. אחד חי והשני חי, אבל הם לא חיים באותה מדרגה, זה אותו דבר. הצדיק חי, כבר במוות שלו הוא היה חי, אז קל וחומר בחייו, הוא ממש חי. והוא חושב שהוא חי, כי הוא גם כן הולך בדרך והולך למכולת כל בוקר, אבל הוא מת, חי. כלומר, החיות שלו היא מינימלית, היא בסיסית ביותר. בתורת הקבלה אנחנו אומרים שיש לו רק בחינה של נפש בנפש, הוא קטן, הוא יכול להיות בגיל 70 דרך אגב, כן? זה לא משנה כלום, הוא כמו ילד קטן. כלומר הוא חי מעט מן המעט מחייו האמיתיים, והצדיק חי את חייו. כמה שאתה קרוב יותר לעץ החיים, כמה שאתה חי יותר, כמה שאתה בורח מעץ החיים לאדם אתה נופל, לעת הדעת, טוב ורע. וזה עניין אומרם ז"ל, שבא נחש על חווה. כלומר, מה זה נחש? מה זה נחש? נחש זה איזה יצור זוחל? מה זה אבל? למה נחש? חשבתי לומר בתפילת דשמיא, האור שאנחנו מקבלים הוא חייב לבוא מעבר למקום שאנחנו נמצאים בו, נכון? כלומר, אנחנו מקבלים אורות מעולם גבוה מהעולם שלנו. זה פשוט, זה אמונה פשוטה. עכשיו, העולם שלנו בנוי על בסיס של שבע. כלומר, איפה שלא נהיה, אנחנו תמיד בשבע. שבע כפול שבע, זה הכי הרבה. 49. 49 זה עדיין העולם שלנו. העולם של מעבר הוא 50. למה זה בגמטריה 50? איזה אות? נון. כלומר, כשאתה מספיק את הנון הזאת, בעברית להספיק זה חש, נון חש, נחש. אתה מספיק את הנון האלוקית, זה הנחש. אתה פשוט מנתק את עצמך מהנון. אתה לא בן נון. אז אין לך ישוע, ישוע בן נון. וקשה להיכנס ולמצוא את ארץ ישראל אם אתה בורח מהנון. אז צריך לפתוח מחדש ושהנון הזו תשמע. אז הנחש בא על חווה והטיל בה זוהמה. היא אומרת, הנחש היא שיאני. כלומר, קיים יחסי אישות. כביכול, כן? אני לא נכנס עכשיו לפרטים, כי אסור להבין את הדברים בפשט, סתם. אבל מה זה אומר? מסבירים לנו חז"ל, שכשהחווה אומרת, הנחש היא שיאני, תסתכלו איך המילה בנויה, יש בה אין ויש. מה זה שיאני? הטיל בה יש או אין, ספק. ברגע שיש ספק, זה הנחש שיאני, החדיר בי יש, אין. כלומר, אני לא יודע עכשיו באמת מה קורה. הוא בא ובלבל את הבטיחות, את הביטחון שהיה לי, את האמונה הפשוטה שהייתה לי, הוא בא וירער את הכל. למה? כי הוא הפקיד את הצליל המקורי שנקרא נון. לא שומע כבר את הנון. כשאתה לא שומע את הנון, את מי אתה שומע? רק את החיצוניות של הדברים. ואז אתה מתבלבל כל הזמן. זה נקרא שהטיל בה זוהמה. כלומר, מה זה הזוהמה? פירוד. פירוד זה זוהמה. ממדרגת אדם, שהוא א', דם, א', אחד, אתה יורד למדרגה של בהמה. כלומר, בהמה. זה כבר שניים. ירדת מהאחדות האלוקית של א' דם לבית המה, לשניים. זו בעיה. כשאתה בבית, איך אתה מגלה את א'? מבהמה אתה צריך לעלות לאדם. אדם הוא בהמה, תופיע השם. אז באים הקורבנות ומקריבים את הבהמה של כל אחד ואחד מאיתנו לחזור למדרגת אדם. ולכן זה נקרא קורבנות מלשון קרבה. למה? לנון. קרוב, נון, קורבן. כלומר, אני חוזר לנון שנסתקה. לא שמעתי כבר את הנון, נון חש, נחש. הקורבן מקרב אותי לנון המקורי. אז אני מקריב קורבן. ואם לא, אז האדם נשאר חד ושלום בדואליות, בפירוט של העולם הזה, שנקרא עלמא דפירודה. ואז במקום לראות את האחדות, את ייחוד השם, הוא רואה רק פיצול ופרטים, נקודות, נקודות בכל דבר. הוא לא מסוגל לראות אחדות אחת כוללת, אלא הוא רואה פרטים, 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 או אוסף של פרטים. אין כאן כלל, אלא אוסף של פרטים. ולכן בכל הבריאה שקראנו היום, יש שתי בריאות. תסתכלו בפסוקים, לא כתוב בעברה השם משהו. יש ציוויים, תשי הארץ, דשא עשר, פרי עת או ספרי, ויאמר אלוהים, יהי זה וזה 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 וזה. אין בעברה, חוץ מי. ועברה את התנינים הגדולים, את זה כתוב בעברה, ואחר כך בסוף הפרשה ועברה את האדם. כלומר, יש שתי בריאות. אחת של התנינים הגדולים ואחת של האדם. זה מה שכתוב בעברה. תכנו טוב טוב בבראשית, כתוב פעמיים בעברה. חוץ מבראשית ברא אלוהים. שזה הכולל. בית ראשית. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא ברא? את התנינים הגדולים, כלומר, מי זה התנין הגדול? הנחש. פרעה נקרא התנין הגדול הרובץ בתוך יאורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח הפרעוני, מצד אחד, את הנחש, את התנינים הגדולים, לא לשכוח שמשה הולך למצרים והוא זורק את המצה, זה תנין, פעם קוראים לו תנין, פעם קוראים לו נחש, זה אותו דבר. כלומר, כוח הריבוי, תסתכלו מה אומר רשי שמה, מה זה התנינים הגדולים? אומר רשי שמה, לוויתן, זכר ונקבה, והקדוש ברוך הוא הרג את הזכר ומלך הנקבה, סליחה, כן, הרג ושם מלך על זה שנשאר, הזכר, כלומר על הנקבה, סליחה, מלך אותה, למה? כדי שנאכל אותה מהצדיקים לעתיד לבוא. אומר רש"י שאם היה משאיר, כן, בהגדה, מדרש אגדה, את שניהם ביחד, היו מתרבים, ואין העולם יכול להתקיים מרוב שהם מתרבים. כלומר, הנחש או התנין זה כוח הריבוי של הקליפה, כלומר, פירוט, פרטים, אני לא מסוגל לראות דבר אחד שהוא בנוי. אתה מכניס אותי לחדר הזה, ואתה אומר לי, מה זה פה? אני אומר לך, מנורות, שפע, ספרים. אתה שוכח להגיד לי שזה חדר. איזה אנשים כאלה? מה אתה עושה? פרטים. זה לא מובן. זה לא טוב. יש כאן קלקול. זה התנינים הגדולים. זה שני אדם. אדם זה האחדות. כלומר, יש פה דואליות בין שני המדרגות, שתי המדרגות האלה. או שאתה יוצא מבחינת התנין, ואתה חוזר לבחינת האדם, או שחז ושלום אתה נבלע בתוך הלוויתן הזה. יונה. יונה זה כנסת ישראל. אותו דג בולע אותו. כלומר, התנינים הגדולים בולעים את הקדושה. בולעים את ישראל. חז ושלום זה או אחד או השני. תשימו לזה, תמיד אחד אוכל את השני. פרו חולם, צבע פרות שבולעות בצבע הטובות. שיבולים, בולעות, אוכלות, כולם, כל אחד אוכל את השני. כלומר, יש דואליות בין הקליפה שרוצה לבלוע את ישראל, והמשרד שצריך לתקן את אותה קליפה. עד שיבוא אדם שכל כולו רוצה לבלוע את עם ישראל, הוא נקרא בולע עם, בלעם. זה הבולע הגדול. וכשאתה מצליח לפרק אותו, תנחת, מה קורה לאותו בלעם? הוא הופך להיות נכסים. אומר הזוהר הקדוש, ברגע שפנחס מכניס לו את החרב והורג אותו, מה קורה לבלעם? הופך להיות אלפים של נכסים קטנים שהולכים. זאת אומרת, חזר למציאות שלו שזה על מדי פירודה. מלא פרטים קטנים. זו המלחמה הכוללת שלנו. להבין איפה הכלל ואיפה הפרטים. זו תורה שלמה. וזה ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. אומר הרב קוק באורות, כשתורת חוץ לארץ מתעסקת בתיקון הפרטי האינדיבידואלי של האדם, תורתה של ארץ ישראל היא בתיקון הכללי. וזה צריך להבין טוב, שאנחנו עובדים כאן. נכון, שניהם, אבל ממה זה מתחיל? אם אתה לא מבין שהדברים מתחילים מהכלל הגדול ואתה מיד נכנס לפרטים, אתה נבלע בהם. מהכלל יורדים לפרטים, מתעסקים בהם ואחר כך מסיימים בכלל הגדול. כלומר, כלל הוא פרט הוא כלל.
זה
הסדר.
אדם
זה עוד לא
שונות אלא פרט, ותנים זה עצור.
נכון. נכון, יפה. כי אחר אכילתה מן העץ, כאן נעצר, נתפתתה ממנו ונסתעבדה אליו. כלומר, אתה הופך להיות חלק מהמהות הזאת של טוב ורע, אתה כבר לא יודע. זהו, הספק נכנס. דרך אגב, יש שני חטאים פה. החטא הראשון הוא חטא של כפירה, של עבודה זרה. כלומר, הפיתוי הראשון זה שהנחש אומר לחווה, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זה כפירה. כפירה באחדות האלוקית. אבל כשהיא אוכלת מהפרי, יש לה קליפה שנייה עכשיו. ברגע שהיא אכלה, מה קורה? נכנס בה גם כן, זו המה של... של מה? של גילוי הריות. זה דבר שני. שלא היה בהתחלה. כלומר, גילוי הריות זה שלב ב' בתוך החטא הזה, שנובע משלב א' שזה כפירה. עד שבא עליה ממש, אומר פה הרב, כלומר, יש כאן ביאה, כלומר, החזרת הארץ הנחשי לתוך מציאותו של האדם. כלומר, הריבוי נכנס לתוך האחדות. הפרטים גברו על הכלל. ואז אתה כבר לא רואה את הכלל, אתה כבר לא רואה את האדם, אתה רואה רק נקודות, 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 נקודות. אתה לא יודע להגדיר אדם, אתה מגדיר איברים. כאילו שהאדם זה אוסף של איברים. לקחנו אוזניים, גבות, נחיריים ובנינו אדם. הרי זה שטות, כן? אנחנו מבינים שזה שטות. המושג אדם קיים הרבה לפני כל האיברים הפרטיים שעושים אותו. שממנה באו כל הצרות של האישה. כלומר, כל מה שהכניס את האישה לצרות, מלשון צר, כלומר, לא רוחב, לא דבר גדול, אלא דבר מצומצם, צר מאוד, ראייה צרה, ראייה נקודתית של הדברים, ולא ראייה כוללת, שלמה, איפה זה בא? מהדבר הזה. זה נקרא שבא על חווה. המושג נחש נכנס בתוך המושג אדם. בסדר? זה בלבול גדול. וזה מה שמופיע אצל האישה, דם נידות. למה לאישה יש דם נידה? מאותו זמן. צער ההיריון זה שלב ב', למה האישה מצטערת שהיא יולדת? זה שלב ב', הכל מאותו שורש, בצער תלדי בנים, וצער הלידה, כן, ההיריון והלידה. כלומר, מה שקורה לאדם פה, לחווה, זה מה שבעצם לכל אורך ההיסטוריה מלווה את האנושות. עכשיו, מי שחושב שבעצם אדם וחווה נפרדו, חווה הלכה לעשות את החטא שלה, כזה היא באה ואמרה לאדם, תשמע, טעמתי מהעץ, בוא תטעם גם אתה. לא כל כך פשוט. חכמים אומרים לנו דבר שצריך קצת להכניס אותנו למודעות אחרת. איך נקראת האישה ביחס לאדם, לגבר? אשתו אשתו כגופו. זה מעניין אותי מאוד. אשתו כגופו. זאת אומרת שאצל אדם הראשון היה נשמה וגוף. מי בעצם חטא? הגוף, זה האישה. כלומר, זה לא שהאישה הייתה לחוד והלכה לעשות את החטא ובאה ואמרה לבעלה, תתאם גם אתה. זה פשוט אומר שמי נפל ראשון למדרגה של החטא? הגוף של האדם, החלק שנקרא גוף, כלומר הגילוי שלו, שהוא נקרא ברמז חווה, ואחרי זה הגוף שכנע את הנשמה גם הוא לטעום. זה קורה לנו כל יום. קודם כל הגוף חוטא, ואחר כך משכנע את הנשמה שעשית טוב. בהתחלה זה קשה, פעם ראשונה זה קשה, פעם שנייה זה קצת יותר קשה, פעם שלישית נעשה לו כהתר, פעם רביעית הוא מהדר. כלומר, הגוף משכנע את הנשמה שאתה צודק, ואפילו תמצא, אפילו פסוקים, כדי לסמוך על זה. בסוף. מותר לי, הנה כתוב בתורה. זאת הבעיה. אז לא להפריד את הדברים, תמיד צריך להסתכל על הדברים איך שהם באמת. כלומר, אני עכשיו חוזר לעניין. חטא אדם וחווה זה לא חטא של שני אנשים שהיו פעם בהיסטוריה ואין להם קשר איתנו. אני מדבר על כל אחד מאיתנו פה. אם אתם לא מבינים את זה, חבל על הזמן שלכם. זה אנחנו כל יום, בכל רגע אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו באותו מבחן, באותה מדרגה, כל רגע של עמידה מול עץ הדעת, טוב ורע, וכל רגע אנחנו צריכים להחליט מתי ואיפה עושים את הדברים. כלומר הכל עניין של גבולות, כלומר המבחן של עץ הדעת טוב ורע הוא מבחן של גבול, של מידה, בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האדם הנכון. הכל מותר, שום דבר לא אסור, אבל בזמן הנכון, עם האדם הנכון ובכיוון הנכון. כלומר המינון הוא החשוב. אני חוזר, עץ הדעת הוא טוב לאכילה, מותר לאכול, אבל מתי? בשבת. זו גישה לחיים. כשהנחש בא אל חווה ואומר לה, חווה שלי, תסבירי לי מה אמר לכם הקדוש ברוך הוא בקשר לעץ הזה. מה היא אומרת לו? היא מדברת במשך חצי שעה על מה? אסור. הוא אמר לנו לא לגעת בו, ולא לטעום ממנו, ולא לזה, ולא, 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 ולא. אומר הנחש, זו דתייה. אצלי אני יכול להיכנס בקלות. כלומר, איך היא בונה את היהדות שלה? על ידי בריחה כל הזמן מהכל. אסור לי לעשות זה, ואסור, 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 ואסור. אם חווה הייתה אומרת לנחש, מותר לנו לאכול עם הפירות, מותר לנו ליהנות מהחיים, אבל במינון הנכון, הנחש היה קשה לו מאוד להיכנס. עוד פעם, אני לא עכשיו זורק את זה על האישה, אני מדבר על עצמנו כאן ועכשיו. אם היהדות שלי זה רק בריחה מכל דבר, כי אני פחדן גדול, וכל דבר בגלל שאני מאוד חלש עלול להפיל אותי, אז אני רק בורח, זו השיטה שלי. אז באמת, ברגע שיש לך קצת יותר חולשה מאתמול, אז הוא מפיל אותך. אבל אם הבניין הרוחני שלך הוא אופטימי, פוזיטיבי, כלומר, בכיוון של הפעולה, ולא רק המניעה, מי? לא רק הבריחה, מי? אלא ההליכה אל, לך לך. אם אני אקטיבי ביהדות שלי, בהליכה אל האור, לא רק בבריחה מהחושך, הדברים משתנים לחלוטין. תורת הגלות זה בריחה מהחושך, תורת ארץ ישראל זה הליכה אל האור. החסידות היא השורש והשחות של ההליכה אל האור. זו תורתו של הבעל שם טוב, אותו תגן עלינו אמן. זה הליכה אל הכיוון של האור, לא רק במודעות של סגירה. הרי אתם רואים את הסגנון מיד של האדם הסגור, וכל העולם הופך להיות מינו סכנה. סליחה? הספק זה תוצאה, זה לא דבר שהוא קיים, זו תוצאה של אי הליכה נכונה אל המקום הנכון. כלומר, מה זה ספק? ספק זאת להיות להפסיד. כשאין לך אחדות בראייה, אתה פוסק כל רגע. כלומר, במקום לראות קו ישר, יש לך מקווקו, אתה לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. אתה כל רגע, יש לך רווח בין הדברים, ואז נכנס שם כל מיני דברים זרים באמצע. אל תשכחו שבתקיעה שופר אנחנו מסיימים תמיד ומתחילים תמיד בתקיעה. אוי ואבוי אם היינו מפסיקים איזה תקיעה, לא חשוב, תקיעה, דברים, תרועה, בטו-טו-טו או בטו-טו-טו-טו-טו. לא, טו. תמיד מסיימים בטו. למה? כי זה השאיפה, אנחנו רוצים לחזור לאור הישר הזה, הממשיך הזה, כלומר לראייה הכוללת, לא לנקודות, נקודות, נקודות. זה סיור לחיים. עכשיו יש מידה, זה סיור לכל דבר, זה נכון. כלומר, המבחן, אני חוזר, של עץ הדעת טוב ורע הוא היום. כמו שהיה אז, הוא היום. של מה? מה המבחן שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו? השיעורים הנכונים, המידות הנכונות, המינון הנכון,
הגבול הנכון והמתאים בכל התחומים, להיות בזמן הנכון, מהאנשים הנכונים, בדברים הנכונים. ואם אתה עם אותם דברים, רק בזמן לא נכון, עם האנשים הלא נכונים, זה הופך להיות רע. אותו דבר, אותו פרי, לא פרי אחר. אם זה היה פרי אחר, זה פשוט. שם אתה זורק, ודע, אתה אומר, לא, זה אותו פרי. רק שלפני 5 דקות הוא היה אסור, ועכשיו הוא מותר. לפני 10 דקות אשתך הייתה נידה, עכשיו היא במקווה. עוד 5 דקות היא תהיה מותרת. זה משנה את הכל, זאת עושה אותה אישה. אבל הכל השתנה. בוודאי, זה המבחן שלנו. זה היישום של החיים שלנו. זה עת הדעת טוב ורע. לפני זה אסור, אחרי זה מותר. וקצת אחרי זה עוד פעם אסור. צריך להיזהר. הרי אני לא יכול לחגוג פסח שבוע אחרי פסח. כי יש זמן מסוים ומוגדר. שבת זו שבת. אם בא לי לעשות שבת ביום ראשון, אני הופך להיות מוסלמי. ואם אני מקדים את שבת ליום שישי, אני הופך להיות מוסלמי. חס ושלום. שבת זו שבת. יש לה זמן. היא מתחילה ונגמרת במינון נכון וזמן נכון. יום הכיפורים בא לי לעשות יומיים. לא אדוני, אסור. יום אחד. יומיים זה סכנה. וכו' 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 וכו'. כל החיים שלנו זה אותו דבר. שלמה המלך אומר לנו, עת, איך אומר לנו, איך הפסוק? עת הוא זמן לכל חפץ, נכון? יש לנו זמנים לכל דבר. כשיופים עם ישראל לפני הזמן, מתים. מתים. זה לא עובד. כשרוצים לצאת עם ישראל אחרי הזמן, מתי מאוחר. גם מתים. כי יוצאים ממצרים בזמן, זה מצליח. זה לא פשוט, אה? זה לא פשוט, הדיוק הזה. להיות בדיוק הזה, זאת היהדות. יפה מאוד. כשאנחנו מדייקים, אז הנקודה הופכת להיות חלק מהכלל. כלומר, אין לי בעיה להסתכל בנקודות. אבל רק אם אני יודע שהנקודות הן חלק מהסיפור הכללי. אני לא אומר שצריך לברוח מהפרטים האלה, מההלכות, מהדברים הקטנים, לא. אבל תמיד תמיד לדאוג להכניס אותם לחדר הגדול, לאולם הגדול. אל תפריד את זה, אל תוציא את זה מהקונטקסט הכללי. אז אין לי שום בעיה עם הפרטים. אבל ברגע שהפרט הופך להיות מציאות עצמאית, עצמית, מי אמר את זה? פרעה. מי יאורי ואני עשיתי לי, ברגע שהוא הופך להיות מציאות מנותקת, נגמר הסיפור. זו שיטת פרעה. אם אותו פרעה בולע אותך, כלומר אם אותו נחש בולע אותך, הלכת לידום. אז בא אחד שנקרא משה, שהוא גם כן אחד מתוכנו. ואנחנו, כל השחקנים האלה של התורה, הם בתוכנו. גם פרעה נמצא בפנים, וגם משה רבנו צריך למצוא אותו בפנים, ולהוציא אותו מן המים, שבתוך היאור שלי, כדי שיגאל את הישראל שבי, ויוציא את הישראל שבי מן המצרים שבתוכי.
מי ישראל אנחנו?
מי ישראל זה אנחנו? כלומר, הכל נמצא בתוך המציאות שלנו, כל הסיפור של התורה הוא סיפור של חיים. אם אני לא מבין את זה, אז התורה זה היסטוריה. מה לי ולדתיים האלה? ברגע שאתה מבין שהתורה זה חייך, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. מה זה נהגה? זה הגה, אני נוהג בזה. זה המכונית שלי, אני חי עם זה. יומם ולילה. את חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. מאושר. יישרו אותך מלמעלה, אז אתה בכלל ניגש ליהדות באופן אחר לחלוטין. זה לא עוד ספר של מצוות, של הלכות, של איזה אלוהים דתי שבא ומכריח אותי לעשות דברים. זו גישה אחרת לחיים בכלל. אתה מבין שהמצוות הן חלק מהמציאות שלך.
לטובתך. לך לך, לטובתך, בשבילך.
אני צריך לחלק את השיעור לחמישה חלקים. לפי הזמן.
גם הוא אחר אכילתו מן העץ הנעקר, מיד נסתלקו ממנו האורות הקדושים, ונתעורר הרע שבו, ונזדרג עם אשתו בזיווג בהמי ומזוהם שבא מצד הרע.
כלומר, ברגע שכל האורות הולכים, אז כל הגישה לכם היא שונה. אתה הופך להיות כמו בהמה? הרי שני אנשים אוכלים, לכאורה זה אותו דבר, אבל אחד צדיק,
ואחד האדם מסכן בורגר מארץ.
מי שמצלם אותם, אומר, תראה, שניהם אוכלים?
זה לא נכון. אם הייתה לך מצלמה נסתרת,
במובן האמיתי, כן?
אתה מסוגלת לראות את המסתר, היית רואה שזה אוכל כמו מלאך, וזה אוכל כמו בהמה. אבל הם אותו דבר, אתה מסתכל עם החיצוניות, הם אותו דבר, אחד מכניס לפה, גם השני מכניס לפה. אבל צדיק אוכל לטוב על נפשו, וזה בטן רשעים, תחשב. בכלל לא דומה. גם אם אתה יושב ליד החתול שלך ושניכם אוכלים, זה אותו דבר. מי שלא מבין ובא מהחלל, אומרים, ישניים אוכלים. זה לא אותו דבר, חד ושלום. לכן כל דבר שאתה לא מבין את התוכן המקורי, האור הפנימי של הדבר הזה, אתה חי אותו ברובד חיצוני לחלוטין. וכשאתה הולך לרובד חיצוני ואתה חי את הדברים בחיצוניות, אז אתה חי במסגרת שהיא בכלל לא שייכת לקודש, היא בחוץ. חבל, האמת היא זאת לטובתך. ולא בזיווג נקי וטהור כמו שהיה בתחילה. כשאני מדבר על זיווג פה, כן, אל תסתכלו רק על הפן המיני של הדבר. זיווג זה חיבור. חיבור לכל דבר בחיים שלי. איך אני ניגש לכל דבר בחיים שלי? גם זה זיווג. עכשיו אנחנו לומדים תורה, יש לנו זיווג נתק. יש לנו חיבור עם הדברים. כן, אל תפילו, אל תורידו את התורה לרובד. כן, של מילים שאנחנו רואים פה. כן, אנחנו לומדים פה פנימיות, בפנימיות צריך להבין על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, זה לא רק שהוא דואג לחתן איש ואישה, זה נכון, זה גם זה, אבל זה לא רק זה. זה גם כן למצוא את החבר המתאים ללמוד. זה גם מזווג זיווגים. וללמוד את הספר או את התוכן ואת התורה שמתאימה לי הכי הרבה, גם זה נקרא לזווג זיווגים. להתאים למקום שאני יכול ללמוד בו תורה באופן שהכי מתאים לנשמתי, גם זה לזווג זיווגים. הרי אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. זה לא בגלל שאתה במקום שהוא נקרא תורני, שאתה תהיה תלמיד חכם, זה לא נכון. אתה צריך להתאמץ בכל מקום שאני נמצא בו. זה לא דברים שהולכים לבד. זה נקרא שהקב"ה לא יכול לזווג זיווגים. כלומר, לכל דבר צריך לעשות זיווג הנכון, אפילו לרכב שאני הולך לקנות. במילים פשוטות, אני צריך להתפלל לקב"ה בכוונה מאוד גדולה כשאני הולך לקנות זוג נעליים. שהוא מזווג לי עכשיו נעליים חדשות, אני לא צוחק. אם אני שומר את התפילה שלי רק לבית הכנסת, רק לישיבה, רק למקום של הקודש במרכאות, לא הבנתי כלום. לזבק זיווגים זה גם נעליים טובות שיעשו לי ללכת כמו שצריך. לך לך, צריך נעליים. אדם נקרא מעליך, הדבר הכי חשוב שלו זה נעליים. דרך אגב, כשמכרו את יוסף, כתוב שמכרו אותו במחיר נעליים. מעניין מה החכמים באים להגיד לנו. אתם יודעים מה הם באים להגיד לנו? זה פשוט מאוד. שכשמכרו את יוסף, מכרו אותו בעצם, את מה הם מכרו? את הנעליים. את החיבור שלהם לעולם הזה. זה נקרא נעליים. ואז כשאתה מוכר את הנעליים, אתה ננעל. עכשיו אתה צריך להתחיל להשאיר. ננעלו. צריך לפתוח אותם.
אז כל הדברים האלה הם הרבה הרבה צופן. התורה היא צופן, ואנחנו בדור שמסוגל להבין את הדברים האלה, ולכן אני, לעניות דעתי, כן, בתקנות הדעת שיש בי, ואני בוכה על זה, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שירחיב לנו דעתנו, מנסה להעביר את המסר הזה, כי אנחנו מאוד מאוד מוכנים בדור שלנו לתפוס את הדברים קצת יותר, ולהבין שכל התורה שלנו היא פשוט תורת חיים, עת חיים, זה הספר המרכזי של האריזה. כשאנחנו בורחים מזה, אנחנו חוזרים חז ושלום למציאות מסוכנת. אנחנו חוזרים לעת החיים, אנחנו צריכים לחזור לעת החיים. דרך אגב, גן עדן, הרי אנחנו רואים אותו, כן? יש לנו פה דיוק מאוד גדול בתורה, בפרשת בראשית. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם מפרד והיה לארבע ארסים, פישון, גיחון, סיבקל ופרט, והתורה אומרת לנו איפה כל אחד ואחד ואחד. איפה זה? זה ארץ ישראל. כל ארץ ישראל, אנחנו בתוך העדן הזה, רק צריך למצוא את הגן זה בתוך. העדן זה פה. הנהר זה נהור ואור, יוצא מן העדן הזה, כי מציון תצא תורה. אנחנו בורחים לכל מיני מקומות כדי לחפש אורות שהם משמור. מאיפה אתה הולך לחפש אורות? האור נמצא פה, אתה לא מבין כלום. למה? כי כשרואים את הדברים בחיצוניות, אתה חייב לתת החוצה. אבל כשאתה אוכל את לחם הפנים, אז אתה נכנס לתוך הפנימיות, ואתה מבין שכל התורה שלנו היא תורה גדולה, עמוקה. וכמה שאתה מכניס את לתוך המים, אז המים נמתקים. זה מה שקרה, שכשיוצאים ממצרים אנחנו קצת חלשים, אז הכל נראה לנו מר. לא מצאו מים, במרה כי מרים הם מה. אי אפשר לשתות מים, מים זה תורה. אין מים אלא תורה. אז הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את הספר של האריזה. ויורהו עץ. וישליחהו למים, וינתקו המים. איזה יופי. כל התורה שלנו פתאום הופכת להיות מתוקה. כל המציאות שלנו מתוקה מתוך כוח הפנימי הזה של תורת ארץ ישראל. שכל כך חשוב לנו ללמוד את התורה הזאת של הרב קוק. היא התורה של ארץ ישראל, הפנימית הזאת. לא שאנחנו לומדים אותה בטריטוריה שנקראת ארץ ישראל. זו תורה שלמה עם כיוון מיוחד שנקראת תורת ארץ ישראל. האנשים שלא מבינים הם אומרים, מה זה תורת ארץ ישראל? תורה שאנחנו לומדים אותה פה? טוב, נלמד אותה במונטה קרלו, זה אותו דבר. לא. זה סיפה של לימוד. ומהי הסיפה? לראות את הכלל הגדול וממנו לדעת הפרטים נובעים מן הכלל. ולא שהכלל הוא אוסף של פרטים. הייתי יכול להמשיך הרבה, אבל אני מחויב לשעות, כי גם לשיעורים יש שיעור, וצריך לכבד אותו. שבוע טוב.